שלום וברכה. אנחנו ערב טוב, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק במסכת אבות פרק חמישי. במשנה כף א', פרק חמישי, משנה כף א', הוא היה אומר, או יש גורסים שמואל הקטן אומר, בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות. עסקנו בזה, בחלק הזה, בפעם הקודמת, נכון? הסברנו בין 5 למקרא, זה סוג מסוים של תובנה. יש בין 10 למשנה סוג אחר של תובנה. 13 למצוות, סוג אחר של אחריות. ברור? דיברנו על זה. ואני חושב שהתעכבתי הרבה על ההבדל בין מקרא לבין משנה. מקרא תורה שבכתב, משנה תורה שבעל פה, וזה עולם אחר מבחינת הנושא הנלמד, הערכים הנלמדים. כך שצריך להבין שהתורה שבעל פה מצד מהותה איננה פירוש לתורה שבכתב, אלא היא עולם בפני עצמו. התורה שבעל פה אומרת מה עושים, התורה שבכתב מורה על הכיוון הכללי של ההיסטוריה, המוסר שעומד ביסוד הדברים, וזה קודם למשנה. אדם איננו יכול להיכנס לפרטי הפרטים של ההלכה בטרן הוא מבין את הראש הכללי, והראש הכללי לומדים אותו במקרא. זה מובן מה שאני אומר? או שאתם באוט? אתם לא באוט, נכון? מקשיבים, מרוכזים, למרות כל הקשקושים פה שנותנים הרגשה של שאנחנו נמצאים באורה צפונית כזאת. איך תדע? אבל זה לא מונע מכם להתמקד בדברים העמוקים שנאמרים כאן. עכשיו, יש פה, אנחנו עושים הבחנה בין המקרא לבין המשנה. הייתי רוצה להביא הדגמה למה שאני אומר. יש במפנים היסטוריים, יש תמיד שאלה איך להתמודד עם המפנה ההיסטורי. למשל, כאשר הופיעה הציונות המעשית מדינית, הציונות, שאלה שעמדה בפני שלומי אמוני ישראל, מה זה? איך להעריך את זה? זה טוב או זה רע? למרבה הפלא, קמו במוקדים מסוימים בעם ישראל התנגדויות לציונות. היו קהילות שבהם אנשים, ולא מן הקטנים, גם רבנים חשובים, התנגדו לציונות.
ועדיין.
ויש מקומות בעם ישראל שדווקא אנשים, ולא מן הקטנים, דווקא היו בעד הציונות. עדיין אגב. גם בימינו. נשאלת השאלה, מה גרם לחילוקי הגישות? אני שמתי לב לדבר מאוד מעניין. התנגדות לציונות קמה רק בקהילות שבהם לא למדו תנ"ך. תנ"ך. איפה שלא למדו תנ"ך, קמה התנגדות לציונות. איפה שלמדו תנ"ך, לא קמה התנגדות לציונות. וזאת מסיבה פשוטה. מקרא ומשנה זה שני עולמות. אם אני קורא את כל התנ"ך כולו, חי אותו, סופג אותו בקרבי, מתחילתו ועד סופו, גם אם לא למדתי מעולם שורה אחת בתלמוד, אינני יכול שלא להיות ציוני. משום שהתוכן שהתנ"ך מעביר הוא התוכן של גלות וגאולה, פיזור ושיבת ציון. זה בעצם התוכן המרכזי של כל הנרטיב של התנ"ך. לעומת זה, אם אני קראתי את כל התלמוד כולו מתחילתו ועד סופו, אין לי אותו עמוד שדרה מטה-היסטורי שמסביר לי את המשמעות של המאורעות, ואז אני עשוי להתנגד לציונות מכל מיני טעמים. מובן? לכן אומרת המשנה, בין 5 למקרא זה דבר אחד, בין 10 המשנה זה דבר אחר. מה שאלתך, אדוני?
שאלתי, האם זה ניתן באמת להגיד שהם תלמו לחלוטין מהתנ"ך?
כן.
לחלוטין?
כן.
אז זאת אומרת, הם יתעלמו גם מהמשנה?
לא.
כי כתוב, בין 5 למקרא, אז הם לא קיבלו את זה.
נכון. מצאו תירוצים. שערי תירוצים לא ננעלו. כמו שהתקווה שאי פעם המסגן פה יפעל, גם כן לא נמוגה.
אבל מה הייתה הסיבה שלהם שהם התחמקו מלימוד התנ"ך?
זו שאלה מעניינת. מה קרה שעם ישראל בחלקים רבים שלו התחיל להתרחק מן התנ"ך? אתה רוצה שאני אתן לך תשובה? הבנתם את השאלה של זה?
הרב, זה לא יותר ענך
מאשר התנ"ך? הבנתם את השאלה של זה? אני חוזר על השאלה של זה. איך זה קרה שציבורים גדולים בעם ישראל התעלמו מהתנ"ך? זאת הייתה השאלה. הבנת את השאלה?
השאלה זה קשור.
קשור למה? השיעור? על מה מדברת משנה כף א'? בין 5 למקרא. יפה, מה זה מקרא? תנ"ך, יפה, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים, זה בדיוק הנושא שלנו. שאנחנו רוצים לדעת מדוע לימוד התנ"ך נחשב לשכבה בפני עצמה לעומת לימוד המשנה. היית בשיעור הקודם?
כן.
אז מה דיברנו בשיעור הקודם? שהמבנה של הלימוד של הילד הוא בנוי משתי הכרות. ההכרה המעשית, מה עושים, זאת ההכרה השנייה. וחייב להיות שלפני זה יבוא המקרא. על בסיס זה, דיברנו על כך, הדגמתי את הרעיון הזה, בכך שמי שלא למד תנ"ך יכול היה גם להיות נגד הציונות. זה הקישור הישיר לשאלה שהוא שואל. בסדר? ולכן הוא שואל, עכשיו אתה מסכים שזה קשור לשיעור? בסדר, לא, חשוב, אני בדרך כלל לא מסכים לדון בשאלות שסוטות מהנושא של השיעור. אבל לדעתי זה כן קשור כאן. אז אם אתה חושב שאני לא צודק, תגיד לי. טוב, אם כן, אתה שואל, איך זה קרה שאנשים התרחקו מן התנ"ך? כן, הבנתי את השאלה. האם אתה רוצה תשובה לשאלה?
למה לא?
אז אני אתן לך תשובה. למה לא? תראה, אתה כבר שואל אותי שאלה מעמיקה, למה לא? מה?
אני לא מבינה את השאלה.
השאלה?
כל העולם הרופא
התרחק מדת. לא, אז זה בדיוק, העניין הוא כזה. השאלה היא לא מדוע התרחקו מן הדת, זו שאלה בפני עצמה. השאלה היא אחרת, מדוע הנאמנים לדעת התרחקו מלימוד התנ"ך? זו שאלה אחרת. את מבינה את זה, ברע? כן. אגב, יש שם דף שנפל על הרצפה וזה חבל. בידע. כן. השאלה ברורה? אז אני אענה על השאלה. הסיבה שאנשים התרחקו מהתנ"ך זה בגלל שהתנ"ך התרחק מהם. כלומר, המציאות ההיסטורית הסוציולוגית שבה היהודים חיו הייתה כל כך הפוכה ממה שהתנ"ך מתאר, שאדם כבר לא יכול היה להזדהות עם זה. למשל, אדם עסוק בלהשיג עוף שנשחט כראוי לשבת וללמוד עוד 2 דפי גמרא. עכשיו הוא קורא על דוד המלך שעושה מלחמות ומקים את בית המקדש. שואל עצמו, מה לי ולזה?
זה בתפילה הוא אומר כל יום, שנה הבאה בירושלים.
הוא לא יודע אם הוא אומר כל יום, אבל הוא אומר. אבל אז ירושלים שהוא מתאר, בירושלים עירך ברחמים תשוב, מצטיירת יותר ויותר בצורה מיתית. כאיזה מין ישות מיתולוגית. תלמידי רבי נחמן מברסלב הגיעו פה לארץ, ושלחו מכתב בהול לאירופה. ואמרו, הגענו לארץ ישראל וראינו שזו אדמה. או, רק קשה להם.
מה הם חושבו שהם נמצאו?
מה, את חושבת שארץ ישראל זה אדמה?
זה אדמה?
אני לא יודע, זה קשה מאוד לקבל את זה. איך יכול להיות? מקום כל כך קדוש, יכול להיות שהוא אדמה? ענה להם רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, אל תדאגו, היא נראית אדמה, אבל בפנימיותה היא עליונה מאוד מאוד. ככה הוא אמר. אז איפה היינו? בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה. זאת אומרת, דיברנו על זה. אגב, יש סתם שאלה, מה עושים עד גיל 5? זה לא דיברנו.
מתחזקים.
כן, עד גיל 5 משחקים ומתחזקים. זה חשוב. כן, להיות בריא.
יש לי שאלה בהמשך, אם מותר לחזור לנושא...
נראה, אולי. כי יש פה מישהו ששמע עומד על המשמר שלא תסתם מהנושא של השיעור.
אני יכול להבין שיהודים בגולה, שהיו 1900 או 1800 שנה בגולה, התרחקו מהארץ. אבל מה קורה עם יהודים שחרדים?
אני אגיד לך משהו. אפשר להיות בארץ ולהישאר בגולה. התלמוד מספר על חכם בשם רבי זיירא. שעלה מבבל לארץ ישראל. התלמוד אומר שכאשר הוא הגיע, הוא התענה 100 תעניות, כדי שיצליח לשכוח את תורת בבל, כדי שתיכנס בליבו תורת ארץ ישראל. זאת אומרת שאם לא עברת את 100 תעניות, יכול להיות שאתה נשאר בבלי, גם בארץ. בסדר? טוב, אז איפה היינו? בין 13 למצוות, עד כאן הגענו. בין 15... לתלמוד. מה זה? תלמוד. ברור שלא ייתכן שמדובר פה על תלמוד בבלי וירושלמי. הלא התלמוד לא נכתב בזמן המשנה. לא הבבלי ולא הירושלמי. התלמוד הבבלי נערך 300 שנה אחרי כתיבת המשנה. אז כך שכשכתוב כאן תלמוד, אין הכוונה לספר שאנחנו מכנים אותו בשם תלמוד. אלא מה? על דרך מסוימת של למידה. יש דרך למידה שקוראים לה תלמוד. מהו תוכנה של הדרך הזאת? לעמוד על שורשי הדברים ולהוציא דבר מתוך דבר. כך אומר הרמב״ם. לפי זה, מה עם סתרי תורה, מטאפיזיקה, קבלה? באיזה חלק נשים את זה? במקרא, במשנה ובתלמוד? תלמוד. כלומר, כשכתוב כאן בין 15 לתלמוד, זה כולל כל משהו שורשי הדברים, וזה כולל גם את העניינים הנקראים פרדס, אומר הרמב״ם. העניינים הנקראים פרדס בכלל תלמוד הם. עד כאן מובן?
בגיל 15
הוא מתחיל? הוא מתחיל. מתחיל דווקא כבר. לא, יש דברים שצריך להזכין, אבל הוא מתחיל את המהלך הנקרא תלמוד.
כן?
זה לא משהו
שנפסק. זה לא נפסק. כן, יש בתלמוד שאחד החכמים אמר לחברו, בוא ואלמדך מעשה מרכבה. אמר לו, עדיין לא זקנתי. משהו שצריך איזושהי זקנה. בין כמה צריך להיות כדי ללמוד קבלה?
40.
בין 40. ובאיזה גיל צריך להיות? זה כבר משהו אחר. בגיל שבו האדם מצליח להיות בן 40, אז זה הזמן שלו ללמוד קבלה. אז יש אנשים שהם בגיל 40, שהם בני 40 בגיל מוקדם מאוד, ויש אנשים שהם בני 40 בגיל מאוחר מאוד.
ופה של רשות 5 ו-10 זה גיל, שזה בני 5 ו-10.
כתוב בן, לא כתוב בגיל. אבל בדרך כלל יש התאמה בין הגיל לבין הבן. בדרך כלל.
יש קשר בין תורת הנסתר וקבלה לבין היגיון וללמוד דבר מתוך דבר?
זה בדיוק אותו העיקרון. זאת אומרת, ההיגיון וללמוד דבר מתוך דבר זה לעמוד על שורשי הדברים. וזה בדיוק בזה שעוסקת תורת הסוד. היא עומדת על שורשי הדברים. בסדר? בין 15, אם כן, לתלמוד. מחלקים ל-5-5. שאלה, אתם בוודאי ראיתם את המשך המשנה, ושם החלוקה של הגילים זה 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. אם כן, המעבר מהכרה להכרה הוא בתקופות של 10 שנים. אז מדוע בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, פתאום קיצרו ל-5 שנים?
כי
יותר קריטיות, אבל למה, אבל מה עוזר? אגב, איך זה יכול להיות? באמת, המסגן בכלל לא עובד. אנחנו הולכים. את חושבת שהיא מסגרת? אנחנו פשוט הולכים. אני מציע שאנחנו נשפוך גם קצת שמן, כדי גם שנתאגן. לכו תשאלו את הרב. לא, אנחנו פשוט הולכים ומתבשלים.
אז תסגרו את החלונות.
תורידו לפסטר
מעלה. עכשיו זה מתחיל. אפשר לסגור את החלון, נקרא.
פשוט מאוד, רק
אפשר לסגור את החלון. נפלא, נפלא. טוב.
עכשיו הם ירדו לשורשי הדברים.
לשורשי הדברים, יפה. זה קבלה. קבלה. טוב. ההבדל הוא פשוט מאוד. בין 40 לבינה או בין 40 לבינה, בין 50 לעצה וכולי, זה דברים שקורים מעצמם. כן? כלומר, מה צריך לעשות כדי להיות יותר מבוגר? לא צריך לעשות שום דבר, זה בא לבד. אבל מקרא, משנה ותלמוד הם דברים לימודיים שבהם האדם גם משתדל. אז אם כך אפשר לקצר את הזמן. כן? יש שותפות גם של הטבע וגם של המעמד של האדם. אז זה חצי חצי. לכן במקום תקופות של 10 זה תקופות של 5. פשוט לא. כך אומר המהר"ל מפראג.
בינה
באה מעצמו. כן, בינה זה בא מעצמו. בינה זה... אתה יכול לפתח, אבל הכישרון הטבעי לבינה כשאתה בן 40. כן, מה אתה אומר? זה גם נכון, זה גם נכון. כן. באמת, התינוקות לומדים מהר מאוד. כן. בין 18 לחופה. אז דיברנו על זה קצת, יוצא לפי זה, שהרי יש דעות, יש בתלמוד ויכוח, האם אדם צריך לישא אישה ואחר כך ללמוד תורה, או קודם ללמוד תורה ואחר כך לישא אישה. לפי הדעה שאומרת שאדם צריך קודם כל ללמוד תורה ואחרי זה לישא אישה, יוצא שעד גיל 18 האדם אמור לסיים את כל התורה כולה. נכון? כלומר, בגיל 15 הוא מתחיל את התלמוד, מסיים אותו ביום שהוא מסיים את התלמוד, כלומר כל חוכמת התורה, הוא נכנס לחופה. זה במקרים מתקדמים, אבל, כלומר מאוחרים יותר נכון. אבל למשל רבי נחמן מברסלב ביום הבר מצווה שלו נכנס לחופה. כן? כן. בסוף זה הלך יותר מהר.
כן?
כן? למה?
כנראה הרגיש
שהחיים
שלו היו קצרים.
אולי בגלל זה החיים היו קצרים. אולי בגלל זה, כן.
אבל לרב, אחרי 18 שנים כאלה עמוסות, לא מגיע לבן אדם שנתיים חופש לפני שהוא
מתפטר. יש לי קושיה עליך. נראה מתוך דבריך שאתה מניח שלהתחתן זה הפך החופש.
זה עול.
זה נראה לך... זה עול, השאלה אם זה חופש. כן? יש, לא, זו שאלה מאוד יפה. היום מקובל בחברה המודרנית, כלומר, ביטויים כמו, תן לי לחיות, ואחרי זה אתחתן. כן. מה שמונח מאחורי האמירה הזאת, זה שהשאלה האמיתית איננה אם יש חיים אחרי המוות, אלא אם יש חיים אחרי החתונה. ויש אומרים שכן, רק שזה הגהינם.
כן? איזה
איכות? לא, זו שאלה מאוד לא פשוטה. זאת אומרת, ברגע שכך מציירים את הנישואין, את מוסד הנישואין, בתור איזה סוג של כלא מתוק, אז בעצם אפשר להבין מדוע אנשים לא רוצים להתחתן, כי אנשים רוצים לחיות, לא רוצים למות. נכון? ויש כאן איזושהי טעות. הרי כל זמן שאדם לא נשוי, הוא עוד לא נולד. הוא עדיין בגלות, אפשר לומר. עוד לא הגיע לעולם. הרווקות היא סוג של עמידה מבחוץ. כן? אומרים שהאדמה שלנו סובבת סביב צירה. אבל אצל הרווק נשאלת השאלה, איפה הציר שלי? להסתובב זה דבר נורא. כן?
יש כאלה שאומרים שלהסתובב בעולם זה לא כל כך נורא.
השאלה אם אתה בלי ציר זה כן. כן? בלי ציר זה בעיה. כן? לכן, גם אם נגיד היא לא כל כך יפה, לא בת 16, אבל יודעת משהו על העולם הזה. כן? זאת אומרת שיש, אפשר לומר, ברגע שאדם מתחתן...
אז מה הציר שלו אחרי שהוא מתחתן?
בדיוק. ברגע שאדם מתחתן, זה הציר של המחויבות. המחויבות זה לא קליעה. המחויבות זה דווקא האפשרות לחשוף את החירות של האדם. כל זמן שהאדם סגור בתוך עצמו, הוא לא בן חורין. הוא עבד של עצמו. ברגע שהוא מתחתן, הוא פותח את המרחב של העצמיות שלו, ואז הוא יכול לגלות עד כמה הוא בן חורין. כך שלהתחתן זה להיות חופשי. הלוואי. חבל. כי אז לוקחים מן הילד את ההורים שלו. כי אז מה שקורה, הוא נמצא בין שני מוקדים של חליבה. אפשר לחלוב את האבא, אפשר לחלוב את האמא. הם בתחרות על ליבו של הילד. כי הם אינם מחויבים זה לזה. הם מחויבים רק לילד. ואז מחנכים את הילד לנצלנות נוראה, שבה הוא בעצם הופך להיות השליט בהורים. מובן? משהו נורא.
ואיך זה קשור אם נשואים או נשואים?
פשוט מאוד. אם נשואים יש מחויבות. זה המשמעות של נשואים. ונשואים פירושו מחויבות. זאת אומרת, אם יש נשואים, אז הציר החזק בחיי הילד נמצא בין אבא לאמא. הוא צריך לקנות את האמון של ההורים. מה שאין כן, אם החוליה הזאת חסרה בין אב להם, הכל פוני ישירות אליו. ואז הוא הופך להיות המוקד של החיים, ואז הוא בא עם תביעות. כל יחסו אל העולם הוא היכולת להפיק מזה תועלת. מה אני אשיג ממנו, מה אני אשיג ממנה. מובן? בוודאי. יעדר, זה אותו הדבר. כלומר, האהבה זה דבר רציני. איך אפשר לקחת את אהבתו או אהבתה של מישהו או מישהי, שזה בעצם היותר יקר שבתוכיות נפש האדם, בלי שזה יחייב? זה בעצם פשע מוסרי. גם אם שניהם מעוניינים, אגב.
כן.
אין מחויבות ביניהם. אם יש מחויבות, אז הם נשואים. ברור, זאת אומרת, זה הולך ביחד. זה לא... אי אפשר להיות מחויב ולא מחויב.
יש כאלה שאומרים שדווקא
הנישואים
מורידים את האהבה.
כן? אוי ואבוי.
בגלל שזה מתחיל להיות פורמלי, אז כל אחד חושב שיש לו, שהשני הוא מובן מאליו בשבילו.
ההפך, אם יש נישואין, אז אפשר לאהוב. מדוע? כי שאלת המחויבות כבר פתורה. אז מכאן ואילך הדרך פנויה לאהבה.
אבל אני יכול להיות מחויב לפני כן, למשל לביטחון המדינה,
אתה יכול להיות נשוי למדינה, כן,
בהחלט. בניית הכלכלה.
אפשר, אתה יכול להיות נשוי למדינה, אין בעיה.
יש אנשים שעשוי.
כן, אז אין להם משפחה. כן. כלומר, חיי המשפחה לא קיימים. עכשיו, מה שאומר שאפשר, ברגע שיש מחויבות, אז יש, כפי שאמרנו, התחלת האהבה, לעומת זה, כשאין מחויבות, אז יש רומנטיקה. הרומנטיקה זה משהו אחר. זה סוג של סם. כלומר, זה הניסיון לתת משמעות לעולם שבלעדיה אין משמעות. כן? זה, זה, זה מין מרוץ, אתה אומר, ללא רוויה. כן. ברור. כן. לפעמים זה בא מהדוד גם. כן. הדוד שם. כן. נכון. בוודאי. בוודאי. יש, אחת המחלות של החברה המערבית זה המרכזיות של הילד. כן? זה סוג של חינוך שהורס כל בסיס מוסרי. האמא אומרת, אני לא יכולה עכשיו להתבנות לדברים חשובים, כי זה חשוב שאני אעסיק את הילד. בחברה, מה? בחברה המזרחית, המזרח הרחוק, הילד מצטרף אל ההורים. הולכים לעבוד בשדה, הילד נמצא על הכתף. הוא משתתף, הוא מתעלה אל העולם של ההורים. הוא לא אחד מן ההורים, אבל הוא מוזמן להוכיח את עצמו. זה עולם אחר לגמרי. אנחנו מפתחים ילדים שיש להם הרבה מאוד צעצועים, ואין להם יכולת להביע אהבה. מה שקורה? מה? בוודאי שאנחנו לומדים מהילד. יש הרבה מה ללמוד מילד. אפשר הרבה ללמוד ממי שלמטה. חשוב ללמוד ממי שלמטה. ועד רבה, אם מתכחשים לעובדה שהוא למטה, אנחנו מעניקים לו מעמד שקרי. זה המעמד שאיננו שלו, ואז הוא לא מוצא את עצמו. זה מאוד חשוב. אם אנחנו רוצים את טובתם של ילדינו, צריך ללמד אותם שהם ילדים. ככה אני מבין. למטה שיש ציר הסמכות. ציר הסמכות נמצא למעלה, וכלפיו הילד או מקבל או דוחה. לא? זה המשמעות שלי. ככה אני מבין את זה. ברור. כן. וואה, זה מעניין. אז אולי תלמדי אותי משהו. אין שום ספק. זה ברמה הדורית. יש הבדל בין הרמה הדורית לרמה הפרטית. בוודאי, הדורות הולכים ועולים. ברור, פשוט. זה לפי הנגלה. לפי הנסתר יש עליית הדורות. ואני אסביר למה. איך אפשר שהנגלה אומר דבר אחד והנסתר אומר הפוך? הנגלה מדבר על המדרגה הפרטית. הסבא שלי היה ענק. מי אני לעומתו? אני קטן. אבל אני שייך לדור שבכללותו גדול מהדור של סבא שלי. ולכן אני חלק יותר ויותר קטן של משהו יותר ויותר גדול. אז אגב, זה מסביר מדוע יש מתחים אדירים בנפש שלנו היום. כי אנחנו קטנים מאוד ונושאים בקרבנו תכנים אדירים. מובן? אני לא שומע. כן. פחות ופחות אנשים דתיים מאשר פעם, נכון? מה זה קשור לנושא? למה זה ירידה? אני לא מבין את אני בכלל לא מבין את הקשר. לא, לא, הבנתי מה שאת אומרת, אבל קשה לי להבין. אני אגיד לך למה. המטרה איננה להיות דתיים. המטרה היא לדעת את השם. חלק מדעת השם זה קיום מצוותיו. אבל אי אפשר להפוך את האמצעי למטרה. מה?
זה נורא מפתיע.
למה זה מפתיע? זה הרמב״ם אומר את זה. כן, מישהו ביקש ממני, מישהו בערוץ מאיר, כתב כמה שורות על הספר שמונה פרקים שאני מלמד שם בערוץ, אז הוא רצה לכתוב הקדמה, בשביל מי שנכנס לאתר, שידע מה זה שמונה פרקים לרמב״ם. ושם הוא כתב, שלפי הרמב״ם, כל החיים כולם משועבדים לדבר אחד, עבודת השם.
עבודת?
עבודת השם. אני מחקתי את זה בזעם. הרמב״ם לא כותב שטויות כאלה. הרמב״ם כותב שמטרת האדם היא לדעת את השם. ושכל המעשים כולם משמשים למטרה הזאת. בכלל המעשים שמשמשים לדעת השם זה קיום מצוותיו. אז אם יש לנו דור שהוא חילוני, זה לא אומר שהוא קטן. זה ייתכן לפעמים שזה בא מתוך תביעה של גדלות דעת אלוהים, שלא מוצאת את נתיבתה בחיים הדתיים הרגילים. לכן אני לא מקבל את זה שאנחנו דור יותר קטן. אנחנו דור ענק, ובגלל זה כל הצרות הרוחניות שלנו. ברור. בסדר, עכשיו אפשר... מה?
זה כולל את עוד ביתר ירושלים?
מה אתה גזעני?
יש יוצאים מן הכלל, רציתי להגיד שיש יוצאים מן הכלל.
כן, מטובי חבריי, מהחברים הטובים ביותר שלי יש אוהדי ביתר. טוב, עכשיו בואו נחזור לנושא של בין 15 לתלמוד, כן, בין 18 לחופה, זה אחרי, אז לפי אחת הדעות במסכת קידושין, שהאדם קודם כל לומד תורה ואחרי זה נושא אישה, אז בגיל 18 האדם גמר את כל התורה כולה. מה הוא עושה מכאן ואילך?
חוזר.
מה?
חוזר.
חוזר, בשביל מה? הרי הוא כבר למד. יפה. זאת אומרת, מה שאומרים שעד גיל 18 הוא גמר את הכל, הוא גמר את הכל כמו שבן 18 מבין. זאת אומרת, זה כמו יין שלא הספיק להתיישן. אפשר לראות לפעמים אנשים מאוד מאוד חכמים, בגיל צעיר, והם יודעים את הכל, בלי טעות. אבל זה לא ישן. זה לא הספיק לקנות את הטעם של זה.
לקבל את הטעם של העץ מסביב.
בדיוק, בדיוק. יש בחינה כזאת, כן? זה מה שנקרא טעם זקנים. טעם זקנים, זה מה שקורה מכאן ואלה. אבל צריך להספיק, קודם כל, להספיק את כל החומר הבסיסי. אז עד גיל 18, אדם קונה את כל המיומנויות הנדרשות מבחינה לימודית, הנקראות, מקרא, משנה ותלמוד. בסדר? בבקשה. כן, יהיה רצון. הוא שאל, האם בחינוך הדתי נוהגים כפי המשנה? אני עניתי, כן, יהיה רצון. כן.
רשות שעד גיל 18 הוא מסיים את הכל רשות, בכל אחד מהשנים האלו בסך הכל מתחיל. ואז הדרך היא אם הוא מגיע עד גיל 40, 50, 60, כל הזמן בדרך הזאת.
אפשר.
שהוא מסיים כל...
למה אתה אומר רשום? כתוב. אתה מכוון כתוב.
כתוב,
כן. יש, אפשר גם להבין את זה כך. אבל מה זאת אומרת? בין 18 לחופה, אז מה, הוא יתחתן כל יום? כן. כן, ברור, ברור. בכלל אני מקבל את זה. אבל זה אומר שיש איזה בסיס. כלומר, אם בין 15 למקרא, בין 10 למשנה, סימן שהמקרא כבר, מבחינת החומר הלימודי, כבר מאחוריו. מכאן ואילך הוא חוזר על זה.
אבל הוא לא ימשיך להתאמן על זה וללמוד את זה.
אז זה מה שאמרנו. זה מה שאמר זאב. אבל לא יכולת לשמוע לו בגלל שהוא פונה אליי, ואז אתה לא שמעת את מה שהוא אומר, וגם המזגן מפריע. אי אפשר הכל, תבין? בסדר? אבל זה מה שאמרת. כן. אני...
אדם שמתחיל ללמוד יהדות בגיל מאוחר,
כאילו
23,
היית מרגיש ללכת באותו מקום? לא. לא. אי אפשר. הוא אומר, אדם שהתחיל ללמוד יהדות בגיל מאוחר יותר, האם הוא צריך ללכת לפי המשנה? הוא לא יכול. הצרכים האינטלקטואליים שלו השתנו. כן, כלומר, אתה לא יכול לעשות את עצמך ילד. אתה לא, לא מסוגל. נו, אז מה? כלומר, האם זה טוב להתחיל עם קבלה? לא. עכשיו, אני רוצה רק לספר לכם בתלמוד. יש דיון על האם מותר בשבת לצאת לרשות הרבים עם כלי נשק, עם חרב.
אם יש מלחמה?
לא, אין מלחמה. אדם רוצה לצאת לרחוב עם האקדח שלו.
האם זה מותר? לא בתפקיד שמירה או משהו?
אני עליתי לך.
אוקיי.
כן. עכשיו, לא, מדובר בלי עירוב. יש רשות היחיד, רשות הרבים, אסור בשבת להוציא מרשות לרשות. נכון? אז השאלה היא, אבל מה, מותר כן לצאת עם תכשיט. כן? אדם שעונד תכשיט, מותר לצאת עם התכשיט הזה בשבת, נכון? חוץ מתנאים מסוימים, יש תכשיטים שאסור, תכשיטים שמותר, אבל יש על זה משניות שלמה. מה עם חרב? מותר לצאת עם חרבו בשבת, או אסור לצאת עם חרבו בשבת?
אם היא מקושטת ביעלונים, אז מותר.
אז התלמוד, יש מחלוקת בזה בין רבי אליעזר לבין חכמים. החכמים אומרים, כן, לא עושה, רבי אליעזר אומר שמותר. מדוע? כי זה תכשיט. כן? האדם משתמש בנשק שהוא עונד כדבר מפואר, משהו שמפאר אותו, אז זה לא שונה משאר התכשיטים שיש לאדם. כשם שיש לאדם, אני יודע מה, שרשרת או טבעת, יכול להיות גם שיהיה לו חרב, כי זאת תפארתו. זאת תפארתו. ואילו חכמים אומרים שלא ייתכן לראות בכלי נשק תכשיטים, כי זה דבר מגונה, כיוון שזה משמש להרוג אנשים. ואומר הכתוב, וחיטטו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. אם כן, דבר שהנביא אומר שהוא עתיד להתבטל מן העולם, איך אפשר לראות בו דבר חיובי? ולכן חכמים אוסרים להוציא כלי נשק ברשות הרבים בשבת. עכשיו, זה דברי חכמים שבנויים על פסוק בישעיהו. מה עם דעת רבי אליעזר? איפה זה, האם יש איזה בסיס תנכי לדעה של רבי אליעזר? אומר התלמוד, כן, יש פסוק בתהילים, חגור חרבך על ירך גיבור, הודך והדרך. אתה רוצה קפה? מה אתה עושה לך? מה? יש שם משהו. חגור חרבך על ירך גיבור, הודך והדרך. כשהחכם שהביא את הפסוק הזה, ענו לו, בסוגיה במסכת שבת, אמרו לו, זה לא נכון. הפסוק הזה מדבר על התורה. החרב שמדובר עליה בתהילים, זאת לא חרב כפשוטו, אלא זה כינוי לתורה, שהיא חרבו של האדם, והיא הוד והדר לו. על זה עונה התלמוד, על הטענה הזאת, שמה בוויכוח, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. מאחר ופשט הכתוב שמדובר על חרב, אז גם מזה למדנו שחרב היא תכשיט. על זה עונה החכם שענו לו כך, אומר, בר תמנה שרי שני הוונה, וגמירנה לכול הוא תלמודה, ולא ידענה דאין מקרא יוצא מדי פשוטו עד השתה.
איך, מה הסיום?
עד השתה.
מה,
עד עכשיו הבאתך? אני חוזר למשפט. בר תמנה שרי שני הוונה, תרגום, הייתי בן 18 שנה, וגמירנה לכול הוא תלמידה, תלמודה, למדתי את כל התלמוד, ולא ידענה, לא ידעתי, שאין מקרא יוצא מדי פשוטו עד עכשיו. זאת אומרת...
הוא אמר את זה בציניות?
לא, לא, ככה התלמוד מספר. הבן אדם מספר, הנה, בגיל 18 למדתי כבר כל התורה כולה, ולא ידעתי את הפרט הזה. זה משפט הזוי, כן? מה הוא רוצה לומר? אומר... קודם כל, המהרשה, אחד מהמפרשים של התלמוד, אומר שם, מדוע הוא ציין את זה שהוא גמר את הכל בגיל 18? כי הוא סבר, לפי הדעה שאומרת שאדם צריך ללמוד תורה ואחרי זה לישא אישה, והוא סבר, כדעת המשנה, שבן 18 לחופה, לכן לא הייתה לו ברירה, אלא לגמור את כל התורה כולה עד גיל 18. עכשיו, דבר נוסף, הוא לא ידע שאין מקרא יוצא מדי פשוטו. איך זה יכול להיות? הרי זה דבר טריוויאלי לחלוטין, לא? אני לומד פסוק, יש כל פשט הפסוק, אחרי זה הדרש. איך יכול להיות שאחד מגדולי האמוראים לא יודע את זה? מובן את השאלה שלי? השאלה ברורה? התשובה היא פשוטה מאוד. איך אתה יודע שאין מקרא יוצא מדי פשוטו? אחרי שלמדת את כל הדרשות כולם, לעומקם, אז אתה יודע שאין מקרא יוצא מדי פשוטו. כלומר, צריך להתעמק בחוכמה כדי להבין איך שכל מעמקי החוכמה מכוונים אל הפשט.
איך שכל...
כל מעמקי החוכמה מכוונים אל הפשט. הבן? אני אסביר. אני לוקח פסוק ועוד פסוק, משווה ביניהם, יוצא לי מזה דרשה. מהדרשה הזאת יוצאת לי עוד דרשה. זה נראה שהתרחקתי מאוד מהמקור. אבל אם העמקתי בכל הדרשות כולן ביחד, אז אני מבין את הרוח הכללית של כל התורה כולה. ואז אני רואה איך שאין מקרא יוצא מדי פשוטו. כלומר, זה לא אמירה פשטנית, מגהצת, שאומרת, תשמע, אל תשכח שיש פשט. זה לא זה. כן? בעצם עומק החוכמה הוא עומק הפשט. בסדר? לכן צריך בשביל זה לגמור את כל התלמוד, ואז אפשר לדעת את זה. בסדר? כמו שמצאנו, אפשר לראות את כל התורה כולה כאוסף של ידיעות. או אפשר לראות את כל התורה כולה כידיעה אחת. תלוי איך אתה לומד. אם למדת הכל, אז אתה יכול לראות איך הכל קשור, ולראות שהכל הוא דבר אחד. ברור, לפי זה, כשלומדים תורה, כמה תורה צריך ללמוד?
כל החיים.
לא. כמה תורה אני צריך ללמוד? לא כמה זמן. כמה חלקים של התורה אני צריך לדעת? לא, צריך לדעת הכל. כי אם אני לא יודע הכל, חסר לי משהו גם במה שאני למדתי. מובן? טוב. לכן צריך ללמוד הכל. מה? הכל. גם וגם. כל הספרים שנכתבו. סך הכל זה לא מסובך. כמה ספרים יש בספרייה היהודית? 80,000. יש, כלומר, מאז שהתחילו לכתוב, נכתבו 80,000 ספרים. מה? אני מדבר מאז, עד הקמת המדינה, נגיד. מכתיבת המשנה עד הקמת מדינת ישראל נכתבו 80,000 ספרים. זה לא ייקח את כל החיים, אני אסביר למה. כי השאלה איך לומדים? יש, זה כמו שיש לך עמוד שדרה ואיברים נספחים. אם אתה לומד את העיקר, מלא הכל בא. אם אתה לומד עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, אתה הולך לאיבוד. ברור? אפשר, זה בדיוק מה שהמשנה אומרת. אפשר ללמוד את כל התורה כולה. כמה זמן זה לוקח? סך הכל רק 15 שנה. בין 5 למקרא, 10 למשנה, 15 לתלמוד, אתה גומר הכל. מתוך כך, כל הפרטים באים מעצמם. ברור? אז צריך לדעת איך לומדים את זה. צריך בשביל זה איזושהי מתודולוגיה. זה אפשרי. כן? לפי מה שהכן יהיה רצון שזרקתי מקודם. טוב, נמשיך. לא, לבד אי אפשר. אם אדם לומד לבד, הוא לא מבין כלום. כן? הרי אין לימוד תורה בלי רב.
עשו פעם ניסיון לתת לבן אדם חכם לנסות ללמוד לבד ולראות מה יוצא מזה?
ודאי. יוצא מזה מפלצת.
איפה ואיפה?
יוצאת מזה מפלצת. התלמוד אומר, מי שיש בידו מקרא, משנה ותלמוד ותוספתות ואגדות ומדרשות, ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. במסכת ברכות דף כף משהו. כן, זאת אומרת, שמה זה עם הארץ, לפי הגדרה התלמודית? זה אדם מלומד בתורה. הוא מלומד בתורה, זה עם הארץ.
מה התופעות הרעות שיש בעם הארץ?
שמה שהוא אומר הוא חוכמה ולא דיבור. ולא דיבור. והיה זה ייבוש מוחלט של הנפש. הוא חכם מאוד, הוא יודע הכל, אבל הוא לא שונה מפטריה. כן? ממה?
כמו האקדמיה.
פטריה.
כן, בדיוק. אם הוא בא לשיעור,
כמו השיעור הזה, זה נחשב שיעור? כן. כלומר, תורה זה דבר שלומדים מרב. אין רב, אין תורה.
הכוונה שלי,
שאלה מה זה שימוש? יש כמה דרכים של שימוש. השימוש, לפי ההבנה של רש"י, זה שאדם לומד את הסברה, זאת אומרת, איך להסתכל על הדברים. כלומר, בספרים כתובים הדברים, אבל איך מסתכלים עליהם, זה לא כתוב בשום מקום. בשביל זה צריך את הרב. למה? מה אני אמרתי שבוע שעבר? שמה ש... לא, זה לא סותר. זה בכלל לא סודר מה שאמרתי שבוע שעבר. מה שאמרתי שבוע שעבר, זה שבעתיד לא ילמדו אחד מהשני. ומה שאני אמרתי עכשיו, שמאז ועד היום לומדים אחד מהשני. יש הבדל, אם כן, בין עבר והווה לבין עתיד. שבעתיד נשמת האדם מהירה בקרבו. מה שאין כן בימינו, שנשמתנו אינה מהירה בקרבנו, אלא על ידי שימוש הדורות. לכן אין לנו ברירה, אלא ללמוד מרבותינו. כן.
יכול להרחיב קצת על המתודולוגיה הזאת? שיעור
א', להרחיב על המתודולוגיה? לא, לא. זה כבר יגידו בצדק כשאני סוטה מהנושא של השיעור. אני אתה רואה, אני מפחד מהבחור הזה שלי.
לא, למה?
אם אני רוצה להתחיל להסביר איך ללמוד, אני צריך עכשיו להשתמש בכל מיני מונחים שרק כדי להסביר אותם אני צריך פה כמה שעות, נכון? אני לא בטוח שהציבור יודע למשל מה זה התוספות. כן? כן, אני צריך להתחיל להסביר וכו'. די, כמה? כמה אני אחר? טוב. כן. כן, אנחנו קצת. קצת בעתיד. יש את זה בין קצת לבין להיות שם. בינתיים אין לנו ברירה, אלא ללמוד תורה מפי רבותינו. אין ברירה. מסורת הדורות עוברת היא האופן שבו אנחנו יודעים את דבר השם. עכשיו, זה שעכשיו יש התחדשות גם של רוח הנבואה, זאת היא עובדה. כן, אנחנו יכולים לחוש את זה, לראות תופעות כאלה. אבל אנחנו עדיין רחוקים מאוד מהאותנטיות של התופעה. בסדר? לכן, בינתיים אנחנו לא סוגרים את השיעור הזה. כן. זה פשוט, זה היה תגובה לאיום שאני חשתי. כן. כן, זה כלומר, שוטנשטיין, מטיבטה, רולה, זה הדרך להיות עם הארץ, יפה. כן, בבקשה. יש הרבה, אפשר לומר. כן, אפשר לומר, זה שיש היום שאר רוח גדול, חשיבה רצינית. כן, זה קשור לזה. טוב, בואו נתקדם. בין 18 לחופה, בין 20 לרדוף. מה זה לרדוף?
לרדוף בנות.
בין 18 לחופה. אז איך בין 20 לרדוף לפי דבריך?
לרדוף פרנסה.
למה? בין 18 לחופה, כבר אז הוא צריך להתפרנס.
חייב בעצם.
מה זה לרדוף? זה במה שאני שואל.
לרדוף את
היבים? יפה, לרדוף אחרים. היכולת להילחם. כתוב בתורה, מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל. כלומר, גיל 20 הוא הגיל שבו האדם יכול להרוג. תלוי. אסור להרוג? צריך להרוג.
להיות פעיל?
זה הכוונה. כן, זה יכול להיות הגיע עד כדי שהוא יהרוג. מה, לא הורגים לפעמים? כל הזמן הורגים. זה כבר אלפי שנים שהורגים. מה, אני לא מתבע בכלל. כן, עכשיו, יש היום במדינת ישראל מקובל שבגיל 18 האדם כבר יכול להרוג. נותנים לו את הנשק שלו בגיל 18.
אבל רק תחת פקודה.
כן, ודאי שרק תחת פקודה. אבל מי שנותן את הפקודה, בן כמה הוא?
הוא כבר 20.
הוא...
19.
דרך אגב, אם אתה חושב לעומק, אתה רואה שלא כל כך הרבה חיילים מגיעים למצב של הרג ישיר.
ברור, ברור. המלחמה המודרנית היא שונה. אבל מה שאני רוצה לומר, בגיל 20 יש הבדל עצום. יש איזה שינוי בנפש שעושה את ההחלטה של האדם כיצד להתייחס אל העולם, לכבוש את העולם, אחרת לגמרי משהו בגיל 18. יש משהו מן הילדות בגיל 18 שכבר בגיל 20 נעלם.
זה שני יש בגיל 20 זה משהו שהוא
בעונש,
לא?
בעונשין, נכון, בעונשין. ובגלל זה, בגלל האחריות. אגב, דיברנו על זה קצת, שבחברה היהודית הגיל שבו האדם חייב במצוות, דיינו שנחשב לבוגר, זה הגיל שבו הוא יכול ביולוגית לתת חיים לזולתו. ובחברה המערבית, הגיל שבו האדם נחשב לבוגר, זה כשיש לו זכות ליטול חיים מזולתו. כן? נותנים לך נשק, אתה יכול להרוג. עכשיו אתה בוגר. כן? זה תרבות אחרת לגמרי.
זה כבר לא נכון.
מה זה כבר לא נכון? עוד יותר גרוע. זאת אומרת, דורכים את הבר מצווה לאיזה גיל? 25? זה בעיה, זה בעיה. טוב. אגב, מישהו שלח לי מייל השבוע מפולין עם השאלה איך אתם היהודים הורגים והרי כתוב בתורה לא תרצח. כך הייתה השאלה. אני לא עניתי לו, אל תדאגי. בסדר, אני רק אומר שהשאלה...
אתה לא תענה לו גם?
לא, אני לא אענה לו.
כי זה פרובוקטיבי, זה שאלה?
כן, היו שם עוד סדרה של שאלות בתוך הדבר הזה, שאם היית רואה אותם, גם אז אתה לא היית רוצה לענות. בסדר? אבל סבא, זה מעניין, כן? אדם אומר, מאחורי הפרובוקציה, יש איזושהי שאלה אמיתית. איך אתה הורג? הקם להורגך, השכם להורגו, למה? אולי אם הוא קם להורגך, תן לו להרוג אותך. אולי? איזה זכות יש לי לטעול את החיים של זולתי? אין לי זכות, יש לי חובה לטעול את החיים של זולתי, לא בגלל שאני אוהב את עצמי כל כך, אלא בשם עשיית הצדק. והצדק זאת חובתו של האדם. לעומת זה, במוסר הנוצרי למדו שרק החסד והחמלה הם מוסר, ואילו עשיית הצדק זה הרע במיעוטו. סוג של הכרח בל יגונה, אבל זה הכרח. שאף על פי שאת אומר שהוא בל יגונה, הוא מגונה. יש, פעם שמעתי קצין בצבא הגנה לישראל, שאמר בתקי התקשורת, בפעילות הזאת אנחנו מנווטים בין דרישות המוסר לבין דרישות הביטחון. בין דרישות המוסר לדרישות הביטחון. שימו לב לעיוות המוסרית הנורא שיש כאן. שהאדם סובר שלדאוג לביטחון, כלומר, דיינו להשתמש באלימות, זה לא מוסרי. אין מוסר אלא החסד בלבד. ואז זה יוצר באדם איזושהי סקיזופרניה, איזה מין פיצול אישיות, שבו הוא לא שלם, לא מבחינה מוסרית, ולא מבחינת מה שהוא קורא ביטחונית.
הרב, אבל אפשר להבין את זה, כי יש כללים בשימוש בכוח. ניקח לדוגמה משטרה, כן?
בזמן.
אז נניח יש הפגנה של צעירים...
זהו, אני חייב לחתוך אותך. כן, כי לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים מה... איזה ערכים כלולים במה שאנחנו קוראים מוסר ואיזה לא. זה מה שאני מדבר עליו. כן, זאת אומרת, לפי התפיסה הנוצרית, הערך היחיד שאפשר לקרוא לו מוסר הוא החסד בלבד. כל השאר הוא בספירה אחרת.
אבל גם אצלנו זה ככה.
לא.
המשפט שכל התורה עומדת אליו, ואהבת לרחה כמוך, אהבת זה חסד וחסד ועוד לא חסד.
נכון, יש גם, אבל אני זוכר... רק רגע, תנו לה לשאול את השאלה ותנו לי לענות בבקשה. כן, היא שואלת שאלה יפה. התורה כולה זה ואהבת לרעך כמוך, אז הכל אהבה. אבל יש מילה אחת בתוך המשפט הזה, כמוך. הכמוך הוא בא להכניס את הממד של הדין בתוך החסד, בתוך החסד. כלומר, אם אין מידת הדין, מידת החסד היא ללא כיוון. ואז במקום לבנות את העולם, החסד יהרוס את העולם. אולי זה עדיף. יש כאלה שאין לך זה עדיף. עדיף כדי לא ללכלך את הידיים. נכון? יש טענה כזאת. יכולה להיות מין רומנטיקה מוסרית כזאת. זה אני מסכים איתך, אני רק רציתי להבין מה היסוד שמאחורי הדברים. למה בעצם אנחנו הורגים מי שרוצה להרוג אותנו, הקם להורגך וקם שקם להורגו, ועוד כל מיני דברים כאלה. מתוך מה זה? האם זה מתוך הכרח או מתוך אידאל? אני טוען שזה מתוך אידאל של עשיית הצדק. ברור? כלומר, מה שקרה הנקמה, הנקמה זה חלק מן הצדק. ברור? מי שאיננו חפץ בנקמה, איננו חפץ בעשיית הצדק. כן.
עשיית הצדק היא מלחמה ברוע?
כן, בוודאי.
אבל הרוע הוא בא מאלוהים, זאת אומרת אנחנו מצווים להילחם באלוהים.
אם תגיד את זה ככה, אז כן. כן, בבקשה.
מה עם מסכת סנהדרין שמלאה בהרבה של
הריגות, אפשר לקרוא לזה מוסרי? בוודאי. אין לך יותר מוסרי ממסכת סנהדרין. מסכת סנהדרין אומרת להרוג את מי שרע. השאלה מה אתה מגדיר כרע? ודאי, מה זה רע מאוד לא לשמור שבת.
אז מה זה צדק אם הכל
פה... מה? הצדק זה עשיית הדין.
יש אחד שיגיד שזה כבר לשמור שבת...
אז זה כל השאלה של הגדרות. אתם עכשיו שוב נכנסים. אותה טעות אתם עושים כמו זה. אתם נכנסים... התחלת להגיד יש מגבלות בשימוש בכוח וכגון במשטרה ועצרתי אותך. אני מסביר. אתם נכנסים עכשיו כבר לשאלות הרבה יותר רציניות. אבל הם לא מהעניין שלנו. מה אנחנו מגדירים כרע, מה אנחנו מגדירים כטוב? מדוע זה כזה חמור לחלל שבת למשל? מדוע חייבים סקילה על זה? זה שאלה בפני עצמה. כן? אבל ברגע שאתה מזהה דבר כרע, אז יש לך מצווה לפעול נגדו. זה מחויב, מוסרית. אתה לא יכול להישאר אדיש לזה שהעולם הולך ונהרס, רק בגלל הרחמים. תאר לעצמך, ניקר דבר שאני חושב שהוא קל להבין. האם צריך להפציץ את מתקני ההשמדה באושוויץ או לא? כן, האם היה צריך? מה פתאום, בגלל זה נהרג... אם אתה עושה את זה, אתה הורג כמה קציני אס-אס בדרך, לא?
לא, הסכנה היא שאתה הורג כמה יהודים בדרך.
נכון, אולי גם זה. בסדר, אבל מה עם הקציני אס-אס המסכנים? זאת אומרת שיש איזו חובה מוסרית להפעיל את האלימות במקום שצריך. טוב. הלאה.
איך התרבות הזאת של
החסד
של
המצרים
הביאו
לו
יותר צחנות לאחר המצרים?
זה בדיוק העניין. אני רוצה לחזור על השאלה של איילה. איילה שואלת, איך יכול להיות שתרבות שכל בנויה על ערך החסד כערך מוסרי בלעדי, הביאה לכזאת רצחנות, נכון? הרי לכל אורך התקופה הנוצרית, אנחנו ראינו שפיכות דמים שאין כמותה. גם באינקוויזיציה, מסעות הצלב, מלחמות נפוליאון, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה. איפה? איך זה? איך יכול להיות ש... לא, השאלה היא, איך יכול להיות שציוויליזציה שלמה שלקחה את החסד בתור הערך המוסרי שפכה כל כך הרבה דם? זאת השאלה של איילה.
זה צפיות, יש להם הרבה צפיות.
זה הרצון, אם היא הייתה רוצה שאתה תענה לה, היא הייתה פונה אליך. אבל היא רוצה שאני אענה לה. התשובה. הבנתם את השאלה של איילה?
כן.
תשובה. בגלל שאירופה לקחה את הערך של החסד כערך המוסרי היחיד, בגלל זה הגיעו לשפיכות דמים. כי ברגע שאתה מחליט שלהתעסק בדם זה לא ראוי לאיש הקודש, אז מי כן מתעסק בזה? כי צריך להתעסק. הרשעים. בעצם זאת החלטה סמויה להפקיר את העולם בידי הרשעים. והם יודעים לעשות את זה יפה מאוד. זה כמו שהרמב"ן אמר למלך ארגון, שאתם יודעים, הוויכוח בברצלונה, מפורסם. בוויכוח ברצלונה, הדומיניקנים אמרו לרמב"ן שיש מקור בתלמוד שממנו משתמע שהמשיח כבר בא. אמר הרמב"ן, אני קראתי בישעיהו שכאשר יהיו ימות המשיח לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. והלא מאז שפשטה הנצרות בעולם נשפך יותר דם מאשר מקודם ולא עוד. וכאן הוא אמר טענה עמוקה מאוד. אדוני המלך, כמה יקשה לך ולאביריך אם לא ילמדו עוד מלחמה? כלומר, האבירים, כל מי שבעצם מנהל את המדינה באראגון, כן, אם הוא לא יעסוק ברציחה, הוא ירגיש רע. זאת אומרת, וזה כשבנשמת החברה היא, זה הכנסייה. כלומר, הכנסייה הפרידה את החסד משאר הערכים, ולכן שאר הערכים ניתנו בידי אנשים לא ערכיים, רשעים. מובן? משל, למה הדבר דומה? למורה של כיתה. למורה של כיתה. מכיתה א' עד י' ב' מלווה את התלמידים. מסיבת הסיום של כיתה י' ב' זה מסתיים בקרב סכינים בין החבר'ה. הולכים למורה ואומרים לו, תגיד, ראית מה שעשית? הוא אומר, אני? אמרתי רק דברים טובים. נכון. אבל אתה אומר רק דברים טובים וזה מה שקורה. זה אומר שלא טיפלת בשורשי הבעיה. מובן? זאת אומרת, דווקא העדפה של החסד לבדו, זה מה שמביא בסוף להרס. כן, בבקשה. דבר. אני לא אוהב לא להסכים עם מישהו. סתם ככה, אבל להגיד לה, אני לא מסכים איתך, זה לא יצא טוב. אבל אני לא חושב שאתה צודק. כי הספרים האלה נכתבו על ידי אנשים, אומצו על ידי אנשים. אם הספר הוא לא רלוונטי להלך הרוח, אז הוא לא ייקלט, הוא יישאר בספרייה. אבל עובדה שהספר הסתובב, נוצר שם, אז הוא בא לבטא משהו ברוח האומה. מובן? ועכשיו אני אומר שלא במקרה, הרי מי שאימץ את הנצרות היו הרומאים. הרומאים היו מומחים גדולים מאוד בשפיכות דמים. זה, הייתי אומר, זה אפילו המקצוע המרכזי של רומא. ויום אחד בא מישהו ואמר להם, אתם יודעים, אלוהים הוא כולו אהבה. הוא בא, באמת? זה חידוש. ואז אימצו את זה. כלומר, האדם מעריץ את מה שאין בו. כן, מסביר המהר"ל מפראג, דבר מאוד עמוק. שכל הדתות כולן, הן באות כתגובת נגד לאיזה חיסרון שבציבור המאמץ. אז אם באמת בני אדום, הרומאים, הם שופכי דמים, לכן הם מעריצים את האהבה. לעומת זה, עמי המזרח, המזרח התיכון, שהם, אין להם אותו חיסרון, אין להם אותה, נגיד, שאיפת רצח כתרבות. אלא מה? מה שיש, לעומת זה, יש הרבה חסד. חסד שלא יודע גבולות, עריות וגזל. לכן הם ימצאו לעצמם דת שהתוכן העיקרי שלה הוא מידת הדין. איך אומרים דת בערבית?
דין.
דין, נכון? כל אדם ששמע קצת כללות יודע, כן?
דין.
דין זה הדת. אגב, מאיפה באה המילה הזאת בערבית? המילה דין? מן העברית. לא, זה בא מן המילה דין העברית. כן, כן, ברור. עכשיו, אם זה נכון מה שאני אומר, נשאלת השאלה, מדוע היהודים מאמצים דת של אחדות? אחדות. אני יודע שהפסוק המבטא את עומק האמונה היהודית, זה לא הפסוק לעשה ונשמע. יש פסוק אחר. שמה ישראל, השם אלינו השם אחד. יש איזה מין הערצה אובססיבית של האחדות אצל היהודים. למה? כנראה שהנטייה הטבעית של היהודים זה המחלוקת. אגב, אני רוצה להגיד לכם, יש קבוצות של גויים בימינו, בני נוח, אתם שמעתם על זה, שמתעניינים ביהדות. ככל שהם מתקרבים יותר ליהדות, יש ביניהם יותר מחלוקות. כנראה שהם סופגים מן היהדות משהו. כן.
מה שאני רואה בהיסטוריה של המזרח התיכון, אז כל המדינות הקדומות אשור, בבל, פרס, היו מדינות מאוד לוחמניות ומאוד רצחניות.
כן? לא.
אשור הרי הייתה משמידה ערים שלמות, ובגלה אוכלוסיות.
אה, זה כן.
ותוקים אנשים על יתדות, רואים את זה בסטלות שלהם.
ממש לא אסתטי. כן.
עושים מעשי אכזריות נוראים?
לא. לא.
תראה מה נבוכדנצר עשה כשהוא כבש את ירושלים.
לא. העמים העתיקים היו הורגים לפי הצורך.
שאלה מה זה צורך?
לפי הצורך, מה שצריך כדי להשתלט, זה הכל. זה לא, לא באמת, זה לא תרבות של רציחה. רומא יש לה תפיסה אחרת לגמרי. כן? רומא הורגת במהות. זה מה שהיא עושה. טוב. בואו נמשיך במשנה. אז בין 20 לרדוף. כל זה בגלל שזה הגיל שבו אפשר לרדוף אחרים. עכשיו, מה?
לרדוף כאן, לא הכוונה נגיד ללכת לעבוד
ולעשות הפרנסה בקיצור. כן? אפשר, אבל יש לי קושיה על זה. זה לא יכול להיות שזה הפירוש.
כי לרדוף יש אסוציאציה לרדוף אחרי דברים בשני.
כן, הבנתי, אבל אני רוצה רק להעיר הערה שהערתי לפני כן, שבין 18 לחופה. איך הוא מתפרדס במשך שנתיים? נו, הוא לא צריך לחיות משהו? כן, כבר, אלא מהמתנות של החתונה אולי.
אבל עכשיו שבאים ילדים, אז המניע שלו
יותר חזק. ברור, אבל ברור שהלרדוף תכאורה מתחיל מקודם. אלא ש... אתה צודק שהמניע יותר חזק, אבל לרדוף זה בכלל כל משהו כבישה. אז צריך גם לכבוש את עולם העבודה. מסכים, אבל... הלכבוש זאת היא עמדה שפונה מהאדם אל מחוץ לו. כן, עד אז הוא עסוק בלבנות את עצמו, חמש למקרא, משנה, תלמוד, הוא בונה את עצמו. חופה, זה צרכים של עצמו. מכאן ואילך הוא כבר פונה אל העולם. אז זה בכל הקטגוריות האפשריות, כולל מה שהזכרת. בין 30, לקוח, מה אתה רוצה? כן, כלומר אדם שנמצא בגיל 20 הוא כבר מתחיל עם הכוח. עכשיו זה הולך ומתעצם, הוא כבר מתחיל עם הרדיפה, הולך ומתעצם עד שבגיל 30 הוא כבר קנה את כוחו. בין 30 לכוח, בין 40 לבינה. למה? כי נחלש קצת הכוח. כלומר כל זמן שאדם עסוק בדחף קיומי של התפשטות, אין לו זמן להתבוננות. מגיל 40 ואילך הוא מתחיל להתבונן, להעמיק.
כל החלוקה פה היא רק לגברים?
איזה גיל? 40? אתה שואל האם זה גם לנשים. בוא נבדוק מה כתוב בין 13 למצוות. אז אם זה לא, אז זה אומר שזה לגברים, לא לנשים. פה לא כתוב מה עם נשים, אני לא יודע. יכול להיות שזה אותו דבר, יכול להיות שלא, לא יודע. אני, יש לי רק דבר אחד.
זה אצל נשים יותר דומיננטי.
כן, זה נכון.
אז בגלל זה
אתה צודק. יש יותר בינה אצל נשים מאשר אצל גברים, ואף על פי כן כתוב בין 40 לבינה. זה? ברור. דיברנו על זה כמה פעמים. אם אין דעת, אין בינה, ואם אין בינה, אין דעת. ומי שמומחה לבינה זה נשים. מי שמומחה לדעת זה הגברים. הרי אמרו חכמים, נשים דעתן קלה. אבל גם חכמים אמרו, בינה יתרה נתן באישה. זאת אומרת שבענייני דעת תפנה אל הגברים, בענייני בינה תפנה אל הנשים. אבל למדנו במשנה מקודם, אם אין דעת אין בינה. אם אין בינה, אין דעת. אז מה עושים? אז מתחתנים. נכון. יפה. יפה. אז יכול להיות, כיוון שהמשנה הזאת נכתבה עבור הגברים, אז יכול להיות שאצל נשים הבינה זה הרבה יותר מוקדם. לא יודע.
איך בין 18 לחופה?
זה תמיד שאלה שאלה, מה אתה חושב כשאתה לא מקשיב?
בדרך הבינה היא קבוצה את הדם, היא לא מעץ הדם.
זה מכוח הבינה, את אומרת?
כן, בגלל איזה כלי כנראה שצליח להסיף אותו מדעתו, לטעום מהצדה.
כן, אבל איך את קושר... זה מעניין, אבל למה את קושר את זה לבינה? יש לך הסבר למה זה קשור לבינה?
כי בינה יש לה יכולת בעצם לסובב,
נראה לי. אהה. עכשיו, לא, אני מבין, אני מבין. אני רק שואל את עצמי, האם בסיפור של אכילת עץ הדעת, רואים שהיא מסובבת אותו במשהו? הרי כתוב, ותיקח מפריו, ותאכל, ותיתן גם לאישה אימה. היכול שהמילה אימה, זה מראה על זה.
כן.
כן, אימה, יכול להיות. טוב? אימה, כלומר, אימה שיקולים שלה. הרי מה כתוב לפניכם? ותרא האישה. כי נחמד העץ, כי מה? כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אימה ויוכל. יכולה להיות, כי גם לאישה ויוכל. מה זה המילה אימה? זאת אומרת שהיא שיתפה אותו בשיקולים שלו, בשיקולים שלה. השיקולים שלה היו כל השיקולים שמוזכרים לפניכם. אז ייתכן, כן, שזה עולה בכיוון הזה, שהבינה שלה סובבה אותו. כן, יכול להיות. כן. בין 40 לבינה. בין 50 לעצה. למה אתה יכול לתת עצות בגיל 50? יש לך ניסיון. יש לך ניסיון. כן. בין 60 לזקנה.
משמעות של
זקנה. זה מה שאני שואל.
פנסיה,
לצאת לפנסיה?
לא.
לא, זה
קניין החומה. זה סוג...
המשפט להיות שופטים?
כן. השופט הוא הזקן. כן, זאת אומרת, ויצאו זקניך. כלומר, הזקן, יש לו, מעבר לבינה, יש לו גם חוכמה. כן, כלומר, זה שיש לך בינה, יכולת ניתוח, זה עוד לא עושה אותך חכם. זה נותן לך את הכלי להיות חכם. אז כשאתה בן... 60, יש לך כבר אותה זקנה, אותה חוכמה, אתה יכול לשבת בדין, למשל.
אז לא היה צריך לתת תבורה
הפוך, שהעצה תבוא אחריה? יש הבדל. עצה זה עוד לא חוכמה. עצה זה מניסיון. זה במעבר מן הבינה לחוכמה. החכם, לעומת זה, יש לו כבר כל הכלים כדי להנהיג את העולם. לכן, אם אתה רוצה לבחור מישהו שינהיג, תיקח בן 60. בין 70 לסיבה. מה זה אומר? מה אכפת לנו מסיבה? סב. סב זה משל מזקן, כן? כמו בארמית. מפני סיבה, תקום. יש עניין שצריך לקום מפני הסיבה. כלומר, יש אדם, הוא חכם, אם הוא צעיר וחכם, אתה קם מפניו. אבל אם הוא לא חכם, אתה לא קם מפניו. מה שאין כן, אם האדם הוא כבר בן 70, אפילו שהוא טיפש, אתה עומד לפניו. כן, מפני סיבה, תקום. למה צריך לקום? לא כדי שהוא יישב באוטובוס, זה מובן מאליו. לא, תקום מצד הכבוד. כן, מה הכבוד שיש בגיל 70? זה מעניין מאוד. כל זמן שאדם צעיר, הוא צריך למלא את הצרכים של החיים. יש הרבה דברים שצריך לעשות בחיים. בגיל 70, האדם כבר... מילא את הצרכים. אז מה הוא עושה עכשיו? הוא מקרין. ההקרנה באה מהנשמה שלו. ולכן מצד זה, מפני סיבה תקום. מובן? כלומר, התפקיד, הרבה אנשים אומרים, הגעתי לגיל 70, מה אני מועיל לחברה? אתה מועיל בזה שאתה בן 70. זה מאוד חשוב. זה נותן את המצפן, את הכיוון.
זה תופס לכל הגילאים מ-70 ומעלה או רק גיל 70 עד 80?
גיל 70 עד 80. בין 80 לגבורה. אומרים בין 80 זה גבורות, נכון? השאלה, מה?
איזה גבורה יש בגיל 80?
זהו, מעניין מה שרשי אומר על זה. רשי אומר משהו, כן, רשי אומר משהו אחר. צריך להתגבר כדי לאכול. בני 80 קשה להם לאכול. שמתם לב לזה? לא, לא, לא. הוא לא רוצה לאכול. צריך להכריח אותם. תאכל, תגמור את הצלחת, נכון? בין 80 בגבורה. ואז מה זה אומר? מה אנחנו לומדים מזה? הרי זה פה מסכת מוסרית. זאת אומרת, זה האתגר של בין השמונים. האתגר של בין השמונים זה להיות גיבור. בסדר? גיבור, שהוא מתגבר, שהוא כובש. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. יצרו של בין השמונים זה שהוא לא יאכל. אז במה הוא יהיה גיבור? שהוא יאכל. לא, האוכל זה משהו מאוד עמוק. זה היניקה שלו מן העולם. הרי הנטייה שלו זה להתנתק מן העולם. ואנחנו אומרים, לא, אתה צריך להתחבר אל העולם. מה אתה אומר? למה זה לא ברור? לא, הסיבה אני מבין.
אני לא
הבנתי. אבל אני כן. בסיבה יש הקרנה. יש מושג של הקרנה. למשל, לפעמים רואים את זה, אפילו גם אצל אנשים שהם לא בני 70. חבר'ה יושבים ביחד, מבסוטים, ופתאום נכנס לחדר עוד מישהו שיש לו נוכחות. מכיר את המושג הזה? הוא לא מדבר, הוא לא פותח את הפה, הוא אפילו לא מבליט את עצמו, אבל יש לו נוכחות. זאת המדרגה של בין השבעים. הוא משנה את המציאות מעצם קיומו. מובן מה שאני אומר?
אבל דווקא אני חושבת שאצל הרבה זכנים יש תחושה שהם בלתי נראים.
אז זהו, זה הטעות. בשביל זה המשנה באה.
לא, אבל זה באמת כך. זאת אומרת, בעולם שלנו, בצעירים הם
כן, העולם שייך לצעירים. כן, זה ביטוי של אריסטוטל. כן, אבל מעניין שאצל הנביאים כתוב הפוך. כי מלאך השם צבאות בציון, ונגד זקניו כבוד. כלומר, זה כבוד להיות זקן. בעברית של ימינו מתביישים במילה הזאת, ואז המציאו כל מיני מילים מגילות, כגון קשיש, או מבוגר, או גיל הזהב.
ישיש,
כן. במקום להגיד את האמת, זקן. זקן זה הביטוי שמראה שהאיש הזה קנה משהו. זה קנה, אומרת הגמרא. זה קנה. אותו אחד קנה משהו. אז בגיל 80, בגיל 70 הוא כבר בסיבה. במצב שעצם נוכחותו מקרינה. הוא בבחינת מלכות. כן? שבע זה המספר של ספירת המלכות. ולכן הוא לא צריך לעשות שום דבר, הוא צריך להיות כאן. בסדר? למה? בגיל, כן. כן, כן, לא יודע, גיל 70. אלא מה? יש אנשים שהם בני 70 בגיל צעיר. אבל כקטגוריה כוללת, זה בגיל 70. או שחוזרים לגיל 5. יש כמה צדדים, כן. עכשיו, מה? גיל 80 הוא גיל הגבורות. יש פה משהו עמוק מאוד בסיפור הזה. אמרתי שהוא צריך להתגבר כדי לאכול. כי אם הוא לא יאכל, מה יקרה? הוא ימות. והוא רוצה הרי למות. מדוע הוא רוצה? כי הוא לא בגלל שנמאס לו מן העולם. זה משהו אחר. בגלל שהוא חש את המשיכה של החיים העליונים. אבל אז הוא צריך להתגבר לאכול.
אז מה רע בזה?
נכון, אבל אנחנו לא רוצים שהוא יגיע לשם. כמו שכשאתה שולח את הכהן הגדול לתוך קודש הקודשים, אתה עשה לו חבל ברגל, כדי שהוא לא ישכח מי שלח אותו.
חשבתי שאם הוא ימות, נמשך אותו.
לא, זה סתם הגדול של גננות, אבל לא, שלחו אותו לשם, כדי להביא לנו הערה משם. לכן שים לב, באיזה יום של המילואים נכנסו אהרון ובניו לקודש הקודשים? ביום השמיני, מכפלה של 8. כלומר, כשאדם מגיע לגיל 80 הוא מעל הטבע, ולכן הוא צריך להתגבר, להתחבר אל הטבע, כמו שנאמר, ובחרת בחיים. בן 90 לשוח. מה זה לשוח? מה? איך אתה אומר? לדבר? לסוח, אתה אומר, בסין. אתה אומר, לסוח בסין. הוא אומר שזה נשון שיח, לדבר. כי הוא מבין את זה עם סין. אני מבין את זה עם שין. מה זה לשוע? מישון שחוח. השחוח הוא כפוף. כן? ב-90 לשוח. בשביל מה אדם צריך להיות כפוף?
כי הגב שלו כבר לא מחזיק אותו.
בשביל מה זה טוב? הוא צריך להסתכל על משהו. על מה הוא מסתכל? כשאדם... על מה הוא מסתכל כשהוא שוכח? הוא מסתכל על האדמה. כלומר, הוא מתבונן. התבוננות פילוסופית במקור החיים.
חשבתי שהוא מנסה להתרגל לאדמה.
עכשיו, היותר מעניין כאן... היותר מעניין כאן זה האחרון. בן 100. בן 100, זה מאוד מעניין. מה קורה לבן 100? מה כתוב כאן? כאילו מת ועבר ובטל מן העולם.
מה זה כאילו? לא להתייחס אליו?
לא, מה זה כאילו מת?
חשוב כאילו מת.
לא. הוא גמר את כל העבודה. מכאן ואילך מתחילים החיים. זאת אומרת, אם תסתכלו בספר בראשית, פרק י' פסוק י', אלה תולדות שם. שם בן 100 שנה ויולד את הרפחשד. כלומר, הגיל האידיאלי של ההולדה במשפחה השמית הוא גיל 100. אני רוצה להבין למה. בגלל שכל זמן שאני לא בן 100...
רגע, התחתנו בגיל 20 והולידו בגיל 100?
יותר מזה, בסוף פרשת בראשית, רש"י כותב שבימים הקדמונים גיל הבר מצווה היה 100. וגם בספר ישעיהו, לעתיד לבוא, כי הנער בן 100 שנה ימות, והחוטא בן 100 שנה יקולל. זאת אומרת שאדם שימות לפני גיל 100 יגיד, וואה, כמה צעיר היה. כן, כך אומר הנביא. זאת אומרת שבאופן אמיתי, כל זמן שלא קניתי את כל הנתונים על החיים, אי אפשר לבוא אליי בדרישות. חסרים לי נתונים. הנתונים הם גם לימודיים, מקרא משנת תלמוד, אבל יש גם נתונים חווייתיים. כל זמן שלא עברתי את החוויה של עצה, זקנה, סיבה, גבורות, יש דברים שאני עוד לא יודע. רק כשאני בן 100, אני יכול להגיע לביטול היש, בטל מן העולם. ענייני העולם כבר בטלים ממני. מכאן ואילך אני יכול להתחיל לפעול. אז יש לחיים שלי משמעות. זאת אומרת שגיל 100 הוא הגיל שבו האדם מגיע לבשלות, שבה הוא יכול סוף סוף להביא ילדים לעולם. אלא מה יש בעיה? כן, אם, למשל, אברהם אבינו עשה את זה. אברהם אבינו הביא את יצחק ביותו בן 100. זה הגיל האידיאלי.
זה לא האידיאלי בשבילו, הוא חיכה לזה אחרי שנים.
הוא חיכה כי הוא חשש שהוא צריך לעשות את זה לפני. הקדוש ברוך הוא ידע יותר טוב ממנו. הוא אמר לו, רגע, תחכה. הוא לא התאפק, גיל 86 כבר הביא את ישמעאל, תראה מה יצא. זהו, זה הבעיה. הבעיה היא שהטבע שלנו הוא מנוגד לזה. לכן, בדלת ברירה, אנחנו מקדימים את גיל האחריות האנושית לגיל 13, את החופה ל-18. כן? אבל כל זה לא נורמלי.
זה
כלומר, זה קצת, אפשר לומר, לימוד זכות, נסיבות מקילות לכל הפשלות שאנחנו עושים. אנחנו עושים הרבה פשלות כי אנחנו לא בני 100. כן. כן, היא מתארת את המציאות. המציאות היא כזאת. אבל באופן אידיאלי צריך לחכות לגיל 100, הרי זה הגיוני. אם חסרים לי נתונים, מה רוצים ממני? זה נכון. זה נכון, אבל אני אגיד לך משהו. אבותינו לא עשו חשבונות של מוזר ולא מוזר, ומה תגיד על זה העובדת הסוציאלית. אבותינו עסקו בקטגוריות אבסולוטיות של קיום. זה מה שהיה חשוב להם.
טוב. אפשר להסביר את זה אם ככה, גיל 18 לחופה,
כן.
זה פרסומת לצנחנים, זה לא להתחתן.
כן, ככה?
זה ללכת לצנחנים למעשה.
למה?
חופת המצנח.
לא, עוד לא יוציאו את זה.
אז מתחתנים בגיל 80.
שכנעת אותי, שכנעת אותי. עד כאן להיום, שלום.
תודה רבה.